שהיום עשינו זה גם הבאנו פסקה מאדמו"ר מקוצק, כי היום זה היום היורטייק שלו, כ"ב שבט. גם יחסית פה ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. פירוש. הוויות מציאות של אדם ייתכן ויתואר להיות בקדימה קודם קיום מצווה והחוקים. מה שאין כן מבחינת מלאך, לא יתהווה מציאותו בשום פנים בלתי מצווה נעשה כמצוות בני אדם נברא מלאך. אין לו שום מציאות עצמי פרטי זולת המצווה הקדומה לו. כן, אדם ישנו, גם לו נצייר שאין איזה מצווה בעולם. הוא לא צריך מצווה בשביל שתהיה סיבת קיום שלו. אדם מקיים מצוות. אבל אצל מלאך, ממצוות בני אדם נברא מלאך. מלאך לא מכיר מציאות בלי מצווה. מצווה היא שורש המציאות שלו. לכן החכם ביראת השם מבין שגם מציאות האדם לא חשוב למאומה ולא תורה ומצוות, ומדי מציאותו בטל אצלו. ולמרות שלא ככה מצד הבריאה הפשוטה, אבל שאדם יבין שבאמת מה הערך, מה חשיבות למציאות שלו, רק התורה והמצוות. אם לא בהקדם אליו תורה ומצוות, אזי מציאותו נמצא בתכלית. והוא מבחינת מלאך. וזהו אשר טסים לפניהם, כלומר לפני המציאות של אדם, יקדם המשפטים כנ"ל ואבין. לפניהם, יקדם להם המשפטים. גם מה שאתה רוצה קצת להעיר, כי אני חושב שיש פה אולי איזה הבדל בין העבודה, מה שקוראים אבוידה, לבין אולי הידיעה או המציאות. שמצד העבודה, אז באמת זה המגמה. שאדם ישים את המצוות למרכז החיים שלו. אבל מצד המציאות, לכאורה סוף סוף זה שאדם יש לו מציאות גם בלי מצווה, זה מה ש... מה, זה החשיבות של האדם. מה רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה, דווקא כאן בתחתונים, שיהיה לו מציאות והתגלות כאן למטה. מה זה למטה? למטה זה לא... במובן הפיזי, אלא במובן של מרחק, של מרחק מהגילוי. כלומר, דווקא מי שיש לו אפשרות של שהוא לא, שיכול להיות בחול, שיכול להיות אפילו בהפך, דווקא אצלו יש את ה... כלומר, כשאדם, שזה אצלו לא מובן מאליו, הוא בוחר בזה, וגורם שיהיה אלה משפטים אשר טסים לפניהם, אז הוא כמו מלאך, ואולי הוא יותר ממלאך. אם הוא מדבר על בחינה של מלאך, לכאורה כיוון שאדם מתחיל בלי זה, אז זה עושה אותו יותר ממלאך. זה מה שככה רצינו, אולי טיפה לנקודה להעיר כאן. זה עניין אחד. עניין שני בתנחומה. לפניהם ולא לפני עקום. עיניי לבעלי דינים של ישראל שיש להם דין זה עם זה שיודעים שעקום דנים אותו. דנים אותו הדין כדיני ישראל שאסור להזדקק לפניהם. תמוד לומר אשר טסים לפניהם. לפני ישראל ולא לפני קוטים. שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עקום כפר בקדוש ברוך הוא תחילה. ואחריכן כפר בתורה. שנאמר כי לא כצורנו צורם אבינו פלילים. זה לשון דומה יש לכם? כן. מה? ונמשיך את דברי המדרש. משל לבעד דבר דומה. לחולה שנכנס הרופא לבקרו. אמר לפני ביתו, אכילו ואשקו. כל מה שרוצה, אל תמנעו ממנו כלום. נכנס אל אחר. אמר לפני ביתו, יזהרו שאל יאכל דבר. פלוני. מעלים שתי דבר פלוני. אמרו לו, לזה אמרת לאכול כל מה שהוא רוצה, ולזה אתה אומר, אל יאכל? אמר להם, החולה הראשון אינו של חיים. לפרח אמרתי להם, אל תמנעו לו, כלומר, בן יאכל ובן לא יאכל ימות. אבל זה שהוא של חיים, אמרתי, אל יאכל דבר פלוני, שלא יכביד את חוליו. כן, דווקא מי שאפשר ל... שיש לו סיכוי, שיכול לחיות, שיכול להבריא, אז יש מקום לתת לו הגבלות. אבל מישהו אבוד, אז זה לא משנה. באמת, פשט המדרש, הרופא הזה אומר שלפחות נדאג למצבו הנפשי של החולה, כלומר, גם החולה שהולך למות, עשו לפחות הרגשה טובה. היום באמת ידוע שיש כזה בתי חולים כאלה שהם לוקחים אנשים שכבר אין מה לעשות אותם מבחינה רפואית, אבל שהשהייה הזאת בימים האחרונים תהיה טובה. אבל טוב, זה אולי מה שככה בין השורות, אבל במשמעות זה שדווקא מי שרוצים לעזור לו, הוא זה שצריך להתאמץ, הוא זה שצריך לקבל על עצמו הגבלות, ומי שלא, זה בגלל שכבר מיואשים ממנו. וכן חוקות תקו, שנאמר כי חוקות העמים הבלו. הוא כתיב, וגם נתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא טובים. אבל לישראל נתתי להם מצוות וחוקים טובים שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, שיעשה אותם האדם וחי בהם. אז כביכול אצל האומות לא מפריע שיהיה להם חוקים לא טובים, משפטים לא טובים. כי בלאו הכי הנפש שלהם לא יכולה להבריא, לצמוח, לחיות, להגיע לדרגת קיום יותר גבוהה. ודווקא אצל ישראל צריך המון המון חוקים ומשפטים, כי זה מה שהם צריכים בשביל הבריאות שלהם, זה מה שהם צריכים בשביל הקיום שלהם. אומר רב שמחה בונים, והעניין הוא שבא לומר, דאקום אין להם סגולת המשפט. כי המשפט לאלוקים הוא, מסר לעמו, מסר משפט לעמו דייקה. וכן לאגם שדנים בדין הוא כמו שישראל ממש, עם כל זה אין להם שייכות כלי אל המשפט. המשפט הוא דבר אלוקי ממעל, מחי החיים אשר נתנו לעמו ישראל. אבל לעמות אין להם שייכות כלי אל המשפט. ואם כן, אגם שמכוונים למשפט התורה, אין לו חיות כלל ואוון. ומעתה נבוא לבאר את דברי המדרש, לפניהם לא לפני אקום, פירוש המדרש ולמשפטים. כלומר, המשפטים הללו כתובים למטה הפרשה, צריכים להיות לפני ישראל ולא לפני אקום. אגם שדנים אותו הדין כדין ישראל, כל מי שמניח, יכולו, שנאמר כאילו כצורנו צורם, לראש כבי ודאי, אין כוונת הכתוב לומר, לא כצור ישראל צור עמות חיילה לומר כן. זה פשוט. כי על הבורא אחד יכולה נמצאים ולבדו יוצר הכל. אם הבא הכתוב, אם הכתוב בא להגיד מעלת בני ישראל על שאר עמות. אגם שעמות מעשה אדם יתברך שמו, זה צריך לזכור. כן. אגם שעמות מעשה אדם יתברך שמו, אמנם עיקר כוונת הבריאה, היה בשבילם ישראל, שעלו במחשבה תחילה, ובשבילם נברא הכל. משיעור הכתוב כי לא כצורנו, לא כמחשבתו התברך שמו בבריאת עמו ישראל, היה מחשבתו התברך שמו בבריאת האומות. כי עיקר הבריאה היה בשביל עמו ישראל. נמצא שיש לעם בני ישראל מעלה והתייחסות לבורא התברך שמו, מה שאין כן שאר האומות. וכן בדבר המשפט יש לעמו ישראל מעלה במה שמסר להם לבדם המשפט. משל, זה המדרש, כן? אמר, זה אינו של חיים, לפחך אמרתי, אל תמנעו ממנו. כלומר, בן יאכל, בן לא יאכל ימות. בפירוש, אגם שישמור את עצמו, אין לו מזה תועלת. אבל זה שחיי אמרתי לו, אל יאכל דבר פלוני שמזיק לו. כמו כן, באומות אין להם תועלת בדבר המשפט, כי לא שייכים כדאי אל המשפט. מביא הראיה, תכתיב כי חוקות העמים הבלו. הכתיב, וגם נתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. שאין להם חיות כלל בדבר המשפט, הגם שמכוונים אל האמת. ישראל נתתי להם חוקים ומצוות טובים, שנאמר בו שמרתם וכולי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, שיש להם חיות במצוותם. ודוק אי אפשר לבאר יותר מזה. באמת הביאור שלו הוא קרוב מאוד לפשט ממש של המדרש. באמת המדרש, כשקוראים אותו בצורה פשוטה, אפשר להבין שהוא מדבר על בריאות לעומת חולי, על קיום לעומת חוסר קיום. שכאילו אומות על האבדון, וישראל אפשר עוד לשמור עליהם, אז זה המשפט. נרפסים חבונים בהסברה שלו, כאילו אולי עולה קומה. אומר שהמעלה המיוחדת שמתבטאת במשפט, המשפט מבטא עניין אלוקי. המשפט מבטא איזושהי חיות, שהיא דרגה מעבר לחיות הרגילה שיש לבני אדם, שזה הנשמה שיש לעם ישראל. אז אצל האומות, יעשו לא יעשו, לא יחסר להם. אבל אצל ישראל, הדבר הזה יכול להשפיע. כלומר, מה שימות הוא יחיה, בביאור שלו זה לא החיים הפשוטים, כמו שלא אפשר להבין למשל, אלא זה החיים האלוקיים המיוחדים שיש רק לבני ישראל. אבל זה ככה, פה רציתי להתעורר ולחשוב, שאמת נאמר כאן דבר בסיסי, כאילו דבר עקרוני, דברי המדרש, כמו שהוא מרחיב אותו, שזה נוגע לעניין של קדושה מיוחדת ישראל, ולפי מה שכתוב כאן, כל המשפט הוא קשור לזה. אני אומר, הרבה חשבתי, ואומנם אף פעם לא, עוד לא הזדמן לעשות את זה בצורה מסודרת, אבל להבין מה באמת ההבדל בין המשפטים שלנו למשפטים שלהם. האם באמת אפשר לראות איזו נקודה, או איזה קו מבחין, בין המשפט הישראלי, המשפט העברי, שהוא מבטא באמת איזשהו תפיסה מסוימת, רעיון מסוים, נשמתיות מסוימת, שאין אותה במשפטי העמים, שהיום בהבנות, אז משפטי העמים, אנחנו מכירים אותם, כי זה המשפט האזרחי, המשפט הנוהג. אמנם נכנסו כמה חוקים, שהם קצת ברוח המשפט העברי, אבל בגדול זה לקוח מתורות משפט אחרות. אני יודע, יוון, רומא, בריטניה הרבה, אמריקה אולי בזמן האחרון יותר מושפעים ממנה. אז מה, איפה מתבטא הייחודיות? באמת, לפעמים עולה בדעתי שאולי אפשר למצוא את ההבדל באמת בפרטים. דוגמה שככה מאוד מדברת אליי. הרי הרבה פעמים טוענים ההפך, שבמשפט שלנו קשה מאוד, נגיד, להילחם בפשיעה, כי צריך עדים, התראה וכולי וכולי. אז ודווקא מי שדן על פי אומדנה או על פי הודעה, אז יכול יותר להגיע לתפוס עבריינים. מבחינת היעילות, אז אולי נזכיר לפני כן דברי הר"ן, הר"ן המפורסם שאומר שאצל לפתור את הבעיות, זה המלך צריך לעשות. אבל במשפט של הסנהדרין, כאילו, משפטי התורה, זה בשביל השראת שכינה. רן בדרשות הר"ן, כך הוא אומר. אומר, אם יש מכת מדינה של גנבים, זה באמת משפטי התורה לא אמורים לטפל בה. זה המלך, ייקח איזה גנב, שניים, יחתוך להם את היד, לא יתלה אותם, מה שיעשה, זכותו. להגן על החברה. היום לא נתלה, לא נחתוך את היד אולי, אבל נתן להם איזה כנס, וכולי, בקיצור, דין מלכות. אבל משפטי התורה לא אמורים לטפל בזה, אלא בעצם לאשור שכינה בישראל. באתי משפטי התורה, הם בשביל ערים שהראשי תיבות שלהם בית בית, כן? בתל בית, בני ברק, היום יש בתל אחד. זה מקומות שאין צורך איזו תקנה מיוחדת, אבל צריך לתרומם שכל סדרי החיים, כל הסדר בין אדם לחברו, נשלה באים לדין תורה בהסכמה, הרי היום דווקא בולט שאין כפייה. שמעתי שיש מחקרים, איך בבני ברק מתמועדים עם הפשיעה כמעט בלי משטרה. לא יודע אם זה נכון היום בכל המקומות, כי יש גם קצת שוליים, אבל לא יודע שיש מקומות כאלה. פלא כזה, הקהילה שלמה מתמודדת, יש לה את המנגנונים הפנימיים שלה, מתמודד. אז אני שני אנשים הולכים לדין תורה. אז כשאף אחד הוא לא בא באמת לרמות, ואולי לפעמים אדם קצת מוטה וזה, אז באמת פה דין תורה הוא מחדד אותו, הוא מכוון אותו, וגם השופט צריך ככה, בחוכמתו, בישרותו. כלומר, זה כאילו לחברה שהיא בעצם במגמה מתוקנת, אז הנה התורה, הם משלימים אותה, שומרים עליה אולי גם, שומרים על הדרגה המרוממת, המרוממת שלה. אז אולי אפשר להבין את הדברים פה, שבאמת משפטי התורה, לפי הר"ן זה יהיה מבואר, שמה שהגויים צריכים זה משפט המלך, שגם זה לפעמים נצרך. וזהו. ואין להם את הצורך הנוסף במשפטי התורה, שזה כאילו הלכתחילה של לסדר את סדר החיים על פי התורה. זה לא חסר להם, עיקר שהעולם יהיה, שיהיה מסודר. שהעולם יהיה מתוקן, שהחברה תעמוד על תילה, זה מה שהם צריכים. הדרגה המיוחדת, באמת הר"ן מוביל את זה. וחשבתי בדוגמה, אני חושב שבדי שיש עוד דוגמאות. אבל דווקא אחד הדינים הידועים שאצל העמים מאוד משתמשים, זה שאצלהם אין את הכללים של דיני עדות. הרי הם כשהם רוצים להעביר ראיה, אז הם אלף יכולים להשתמש בהודעה. זה כבר הרומאים התחילו כנראה עם עניין של הודעה. אם אדם לא רוצה להודות, מה עושים? לוחצים עליו. מה? כן, מענים אותו. שם זה נולד. אצלנו זה לא יעזור לענות, כי ההודעה לא קשרה. לא מועילה. אבל אז אצלהם דנים בהודעה וגם דנים בקרובים. אם אדם יש לו איזה סיפור, אז האישה שלו יכולה, הוא בעצמו, אשתו, בניו, ואחיו, ואצלנו כולם לא קשרים לעדות. חשבתי שיש בזה משהו מאוד, עמדה מוסרית מאוד עמוקה. חוץ מהסברה, סתם. מה? נפטר? אה, בהמון, בכלל בהמון, הודעה מועילה. כן. סתם יש עוד דין, זה צריך לשאול את הרומאים, איך הם חשבו אחרת, שהם הוציאו את ההודעה בכוח, אז היא לא נחשבת. גם בסברה אומרים את זה. אבל נחזור בדרך כלל הפשט של למה ההודעה לא מתקבלת, למה קרוב לו, כי הם כאילו קצת נוגעים כזה. זה חקירה. לכאורה לא דנו על קרוב מצד נגיעה, אלא שזה גזרת הכתוב. אבל זה גזרת הכתוב סוף סוף, בגלל שבדרך כלל קרובים הם נוגעים. זה יודע אדם ביחס לעצמו. אז אפשר לסמוך עליהם. חשבתי פעם שאצל כאילו התורה לא אמרה שאדם לא נאמן על עצמו. אדם לא נאמן על אחיו, לא נאמן על אשתו, נאמן על בניו. שאפשר לסמוך עליו. אמרו לא צריך להעיד. כאילו, התורה שחררה אותו מהעדות. התורה אמרה, אדם, כשהוא עוסק בעצמו, מותר לו להיות בעד האינטרסים שלו. הוא לא חייב לעמוד מול עצמו בעמדה אובייקטיבית. הוא יכול, אני בעד עצמי. אני לא אומר שזה האמת. אבל אני לא צריך להיות עד ביחס לעצמי. אני יכול להיות, טענה יש לו, כן. אבל לא עדות. ואותו דבר גם אח לאחיו. לא מבקשים מהאח, אתה תהיה עכשיו... לא, אתה תהיה אח שלו. אנחנו נביא אותו לכלא, אתה תביא לו אוכל מהחלון. כביכול. כאילו, אתה אח, זה התפקיד שלך. להיות אח. זה בעיניי מבטא אולי משהו גם עמוק בכלל, שבכל העולם המערבי יש איזו נטייה, מתחיל כבר מפילוסופיה יוונית, להעריך דווקא את האובייקטיביות. כמה שאתה יותר אובייקטיבי, יותר גבוה. ואנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים שאנחנו מעריכים את הסובייקטיביות. לא רק. אבל סובייקטיבי זה דבר גדול מאוד. כלומר, אם אדם יש לו שייכות, והוא דן ביחס לבן אדם, ביחס אפילו לאיזה נושא בעולם, לא מתוך עמדה ניטרלית כזאת, אלא מתוך עמדה של שייכות, זה דבר הרבה יותר נכון. אגב, אפשר להגיד, מה שאישה פסולה להעיד. שוב, אני לא מבטל את ההסבר הנגלה, שגם משהו לא שלם בעדות. אבל בכל הדוגמאות. אבל גם אפשר להגיד שזה הסבר עמוק, למה היא פסולה להעיד? אומרים לה, את פטורה מהצורך להיות אובייקטיבית. יכולה להיות, לא אמרנו, יכולה. נשים, ברוך השם, היום ודאי. אבל לא צריכות. פטורים מזה. מי צריך את העונש הזה על הראש שלו? זה הגברים ייקחו. להיות מעורבת. לא חייבת להסתכל על דבר בעיניים קרות. צריך להיות. זה... כאילו, לא משנה מי נמצא פה, זה פלוני, זה אלמוני, לא משנה מי. יש פה איזה מעשה, יש איזה גדר משפטי. לא, אישה לא צריכה להיות במקום הזה. יכולה להיות מעורבת, יכולה להיות שייכת. מה אתם מחייכים? אומרים לי, גם לאיש מותר להיות קצת שייך. אבל אישה יכולה להיות, זה אולי ההסברה. אני אקח את הדבר עמוק, שאנחנו סובייקטיביים, כן, הכל זה מתחיל, מאיפה הידיעה האמונית שלנו מתחילה, לא בגלל שיש לנו איזו הוכחה ניטרלית, נקייה מכל סיגים, מכל מעגליות, מכל פרחה, לא. אבותינו סיפרו לנו, זה הוודאות של האמונה, ככה היא נבנית. זה יכול להיות שזה באמת מבטא אולי משהו מאוד עמוק. כל העם המשפטי. אבל זה תדע, אנחנו תמיד בתחילת חיית הלימוד שלומדים טענת בריא ושמה, נכון, ההזדהות הפשוטה שלך זה עם השמה. נראה כזה אדם ישר, אדם רגיש, נזהר להגיד את האמת, ויוחד אומר, שלי! אבל כאילו התורה אומרת לו, אתה יש לך ממון, תגיד עליו. הנה יש איזה... כאילו גם במובן הזה, אנחנו גם בעד סובייקטיביות וגם בעד קנייניות. לא אומרים שאתה צריך איזו שותפות כזאת, וכל אחד צריך לדאוג לאחרים בדיוק כמו לעצמו. יש לך טענה, חושב, אולי, אל תשקר. יש לך טענה, בורי, תגיד. יש איזה עמדה עמוקה. אבל זה ככה איזה כיוון שכמובן דברים כאלה, צריך גם להכיר בעיקר, לא רק את מה שיש אצלנו, להכיר גם משפטי עמים, להשוות, וזה שווה מחקר. רק תדעו, זה בעיה. אני אומר, זה נושא מאוד חשוב לחקור אותו, אבל מצד שני זה בעיה לחקור אותו. כי איך עושים היום מחקר? באוניברסיטה. זה תואר ראשון, תואר שני, משפטים, דוקטור. עכשיו, ברגע שאתה מאמץ את הכלי מחקר, לא בטוח שתהיה מסוגל לטעון, להבין למה המשפטים שלנו שונים המשפטים שלהם. כי כמו שאתה לא יכול להסתכל במשקפיים שלך על עצמך, כן? אתה לא יכול להסתכל על המשפט הגוי בעמדה ביקורתית, כשאתה משתמש בכלי החשיבה, שלהם, באיזשהו מקום, מה שאי אפשר בכלל, אבל ספק אם זה ייתן איזה פרי משמעותי. ועדיין משימה היא, יש פה בוגר הישיבה, אני חושב שאפשר ככה, אולי יש להביא כבר כמה דרשות על זה, עורך דין, תמיד חכם, אתם מכירים, אבל מעניין לשאול. בכל אופן, אבל אפשרות נוספת לומר, שזה אגב אני חושב שבכלל אצל תלמידי הבעל שם טוב נראה שהם ככה בכלל בדברי תורה וגם בנושא המשפטים, שהטענה היא שזה לא בטוח שאני אולי בהלכה מסוימת יראה לך את ההבדל. הרי זה מה שהמדרש אומר, אל תלך לגויים אפילו אם זה אותו דין. אז מה ההבדל? זה אומר אבל אין שם את הנשמה כאילו. כלומר, ההבדל הוא באמת כאילו לא כמותי, לא משהו בפרטי הדינים, אלא ההבדל איכותי, נגיד ביחס הנפשי למשפט, במקור הנפשי למשפט, בעמדה הנפשית, הפנימית, הנפשית, רוחנית, נשמתית, של הציבור ביחס למשפט. וזה ההבדל. וזה אגב, אם כבר נאמר, אז זה עוד הבדל שאני חושב שיש ודאי בינינו לבין העמים, שאפשר להצביע עליו, זה אולי יותר כללי מהדוגמה שהבאנו קודם, זה שאצלנו לימוד המשפטים זה נחשב חלק מההתפתחות הרוחנית, התורנית, הקדושתית של כל אדם. אני חושב שאצלהם זה לא כל כך קיים. מי שהולך להיות שופט, הולך להיות עורך דין, הולך להיות משהו מהתחומים האלה, הוא ילמד משפטים. אני גם, עד כמה שאני מדמיין, לפעמים ככה מתתתים חוקים, זה לא נראה שזה היה מעניין כל כך למישהו אחר להתעסק בזה. בטח יש כמה סוגיות מעניינות, אתיות וגם טכניות, ונכתבו בזה דברים, ויודע שאנשים חכמים מוצאים איזה מקום להתגדר בו. אבל זה מי שחכם, יש לו עוד תחומים ללמוד. אצלנו זה משימה לכל אחד של להחכים לעסוק בדיני האמונות. זה מנגינה אחרת לגמרי של היחס למשפט. כאילו בשביל משפטים, אתה זוכר את ה... הטעם המתוק של הסוגיות, של אביי ורבא, של רבו שמואל, רבי יוחנן, קושיות וצירוצים, רש"י, תוספות, ראשונים, רמב"ן, זה משפטים. זה מאוד הנושא מנגינה אחרת, מי שמכיר משפטים, איך שלומדים בדרך כלל. בלימוד בכל עולמות החול שלהם. אנחנו מבקשים במשפטים קרבת אלוקים. זה בלימוד מראה, מבקשים קרבת אלוקים. דרישת אלוקים. כי יבוא אליי העם, נדרוש אלוקים. זה נאמר בסוף בפרשה הקודמת. ואז עם אלה, מן הסתם זה גם בא לידי ביטוי בכל מיני פרטים, אבל זה בעיקר בא באיכות הפנימית של כל המשפט. יש בזה איזשהו, אם אני מנטרי אולי את המשהו אלפים הטכני, הקר, הניטרלי מדי, מתחבר לנו לנקודה המקודמת שאמרנו, יש במשפטים אצלנו משהו הרבה יותר חם, הרבה יותר מעורב, הרבה יותר חי. טוב, ומכאן נעבור לדברים של הרבי מקוצק, פה בצד השני. תלמידו של רב שמחה בונים, שאחרי השתלקותו, זה סיפור מפורסם. נכון, אחרי השתלקותו, כן. אחרי השתלקותו של רב שמחה בונים, הייתה שאלה מי יהיה במקומו. הייתה שאלה שנשרה בחלל, ועברו כמה, לא יודע, כמה זמן, תקופה, שלא היה לכל החבורה הזאת שהייתה קשורה לפשיסך המנהיג. ואז נפגשו פעם, יש מייסה שלם, מקום לגרסות גם איך זה היה, אבל התאמנו באמצע הדרך חידוש שערים עם הרבי מקוצק, ישבו שניהם בחדר. ראיתי שהמכתב היחידי, כתב יד היחידי שנשמע מהרבי מקוצק, זה מכתב ממנו לחידוש שערים בתקופה הזאת, שאומר שהוא נורא רוצה לפגוש אותו, כי הוא היחידי שיכול לנחם אותו. על הסתלקות שמחה בונים כנראה. הוא היחידי שיכול לנחם אותו. ולמרות שיש איתו הרבה אנשים, זה לא... אני יודע שגם אחר כך, כשהרבי מקוצק הסתגר, אחד היחידים שתמיד היה לו כניסה, זה היה חידוש שערים. זה עוד כמה בודדים. אז נשבו באיזשהו חדר שם באמצע היער. ואז הרבי מקוצק אמר לה, חידוש שערים, זהו אתה או אני. החידוש שערים אמר לו, אתה. אז יצאו, ואז כולם הבינו ש... יחי המלך כביכול, יש כבר דמות, יש אדמו"ר, יש מנהיג. כך הוא התחיל. באמת שהוא הסתלק בכף בית שבט, תף רשותת, גם סיפור ראוי להזכיר אותו, אז עמד חידוש הערים ליד הקבר, ואמר כדרגם של חסידי גור, אחר כך הוא ייסד את חסידות גור, וחסידי קוצק בעצם. משפט קצר. אמר, הצדיק עבד ונשם הלב. הפסוק בישעיהו, כן, מפני הרע נאסף הצדיק. צדיק עבד, ואין מי שם הלב, אין מי שישים את הדברים בתוך הלב. זהו, מה שהוא אמר. אז זה קצת על הרבי מקוצק. אז יש פה ככה. ואנשי קודש טיעון לי, פירוש להיות שמירת הקדושה למעשה, לא שתחבול אותה. כן, אני באמת... נחייר את זה אולי מספרי הסיפורים על הרבי מקוצק, אחת הממרות הידועות, שאומר לקדוש ברוך הוא, יש מלאכים ושרפים כמה שהוא רוצה. הוא רוצה אנשי קודש, בשר ודם. אני פה קצת תיארה כזאת, דברים הקדושים האלה, עמוקים ורחבים מן ים, והם בקיצור נמרץ, סתום וחתום, באין מבין פירוש הדברים, כי עמקו מחשבותה. אכן מצאנו נכון להציג פירוש דבריו הקדושים, מספר הקדוש שפת אמת, לאדמו"ר הגאון הקדוש רבן של כל בני ישראל, מרינו הרב אריה לוי מגור, יהודה אריה לוי מגור, זכותו יגן עלינו סדר זה, וזה לשונו, כלומר בפרשה הזאת, וזה לשונו הקדוש אות באות, שם הרב הקדוש ז"ל מקוצק, הפסוק אנשי קודש טיעון, להיות שמירת הקדושה ומעשינו של תחבולותיו, פירוש, של מחסור לשין ברח מלאכי עליון שרפים חיות הקודש. רק שמתהווה לקדושת אנשים. לכן המשיך, מצטי קדושה גם עולם הזה, למידה וצמצום. לכן בשר ושדה טרפה, לא תאכלו. נרשו רזל כלל, על כל היוצא מחוץ למחיתותו נאסר. פירוש כנ"ל, שיש בכל דבר התפשטות קדושה, במידה. צריכים לשמור רק השמיות, שלא לצאת מגבול הקדושה. כנ"ל, עד כאן לשונו הקדוש. זה מעניין, אני חושב שפה יש איזה הערה. זה שפת אמת, ממש. כן, כן, כן. יש אפילו עוד משפט בהמשך שלו. אני ניתקתי אותו. מה? מי בשם הרב הקדוש מקוצק זה טיטוט? זה לשון הקדוש עוד בעוד. בשם הרב הקדוש זה על מקוצק. זה תו שפת אמת, פרשת משפטים, שנה תו ראש למד בית. זה השפת אמת בעצמו. אומר, וזה לשונו של השפת אמת הקדוש, עוד בעוד. עכשיו תשים מרחאות. מי כאן ציטוט? המדפיס. הוא מציא לאור פה, של הספר. הוא לא כל כך, כלומר, הוא בעצמו נראה קצת. פעם אחת כאן ראינו הערה ארוכה שלו. הוא עובדה מתחוכם. מה שמו? ברון משהו. ברון, ברן, וולדן. הקדמת המתקן והמגיע. יש פה משפט הראשון, זה 44 שנה, הוא שנת הריאטה שנתפס, זה הספר היקר, הערך כל שמחה בפעם הראשונה. כלומר, הוא מספר שבתף רשיוטט, נתפסו את ספר כל שמחה פעם ראשונה, אגב, זה השנה שהזכרנו הרגע. זה שנת פטירתו של הרבי מקוצק. אחרי הרב שמחה בונים, כנראה הרגישו אז עוד יותר את החלל. כי אפשר להגיד שקוצק זה די המשך ממש של פשיסחה. גור זה המשך עם, עם צורה חדשה קצת. אז הספיסו את זה אז בתף רשות ת' ומאה עברו 40 שנה. תוסיף 40 שנה לתף רשות ת', תף רש, נון ת'. איפה יש נון ת', כמה זה מאיתנו, 110 שנים, כן, הוא ישן. כאילו גם בהם רואים, היה שם. כנראה עוד שתה שם ממימי הצדיקים האלה. גם הרב המדפיס, כן. עכשיו, פה אני אומר, רוצה לומר משהו על השפת אמת, אני מתחבר לדברים שרב נחמן אומר בתורה נון ד'. מצד אחד, כתוב כאן דבר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לשמוע אותו. ולמרות שיש בזה גם חיצוניות, אבל יש בזה גם פנימיות, בזה שאנחנו אוהבים לשמוע אותו. שקדוש ברוך הוא רוצה דווקא אנשי קודש. לא מלאכים, לא שרפים, לא חיות. אולי זה שכנגד שלושה עולמות, מלאכי עליון, שרפים, חיות הקודש. אלא רוצה אנשים. לא אצילות, לא בריאה, לא יצירה, עשייה. רוצה את העולם שלנו דווקא. את הקדושה שיש באדם, בעולם הזה. עכשיו, אנחנו, קודם התבטאתי שיש בזה קצת חיצוניות שאנחנו נהנים לשמוע את זה. למה אנחנו אוהבים שמפרגנים לאנושיות? למה? כי אנחנו בני אדם. אולי גם בני הדור הזה, אוהבים שמפרגנים לאנושיות. אמרתי שיש בזה קצת חיצוניות, אני אומר, אולי גוף, אנחנו אוהבים שמפרגנים לחיצוניות. שגם לחיצוניות יש ערך. גם לחול. גם לבשר ודם. אבל יחד עם זה, מה שמבואר כאן, זה שדווקא בגלל שקדוש ברוך הוא רוצה לגדות הקדושה בתוך האדם, לתוך העולם הזה, לכן מסר ומסדר טריפה לא תוכלו. לכן תשמרו את הקדושה שלא תצא מחוץ למחיצתה. כלומר, הידיעה שהקדושה צריכה להופיע גם בעולם הזה הגשמי, היא אמנם ודאי שמצד אחד מרחיבה את הדעת. ונדע, כדברי הירושלמי, שאדם עתיד לתת את הדין על כל דבר שיכול ליהנות מהעולם, אז הוא נהנה, וכו'. אבל היא גם אומרת את הדבר הזה לא פחות. שכיוון שהקדושה מגיעה, אז כמה יש אחריות שהיא לא תצא מחוץ לגבול. זה חלק דווקא מהרעיון, מהאידיאל הזה שהקדושה מופיעה בחומר, אז צריך מאוד לשמר אותה שם. זה אולי עיקר המשימה אפילו. לשמר אותה שלא תצא מחוץ למחיצתה. ופעם יהודי תמיד חכם צדיק שיחיה, פעם אחת הוא קיבל קביעה והלכנו לבקר אותו. הוא מאוד סבל, קביעות מאוד סובלים, לא ידעתי עד שראיתי אותו, אבל מאוד ככה התנהג בגבורה. והוא טיטט איגרת של הרב לצל על רבי עקיבא, גרת באיגרות ד', בגמרא ד' מופיע שרבי עקיבא כשסרקו את בשרו בסוף ימיו, אז אמרו לו תלמידיו עד כאן, ואמר כל ימי הייתי מצטער. אז הרב זל אומר שאומות העולם, יש אצל סוקרטס, אפלטון, רעיון כזה שאדם שיש לו אדם מאוד מאוד רוחני, זה יכול להגיע לדרגה כזאת שגם כשעושים לו ייסורים, אפילו ייסורי שאול, ייסורי מוות, הוא לא מרגיש. ויש אולי אפילו איזו הבטחה עם הרמי רוטנבורג, אני חושב בהקשר הזה מוזכרת, שמוסר נפשו על קידוש השם, לא מרגיש כאב. כל זה הרב שם מביא באיגרת. אומר הרב, אבל רבי עקיבא היה בדרגה יותר גבוהה. שהוא הרגיש את הייסורים. הוא לא רצה לברוח מהרגשת הייסורים. נתן להרגיש את עומק הייסורים, ובזה לעבוד השם. עכשיו, בשבילי זו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, לשמוע את זה מבן אדם, שכל כמה דקות התפתל שם בייסורים שלו. הוא לא היה אולי במצב הכי ראשוני, אבל עדיין יש כל מיני השתלות, וכל מיני זה, וזה ממש. ובשבילי זה היה לימוד עצום. זה פעם ראשונה, פתאום מישהו אמר, שהקדושה, שהרעיון הזה שהקדושה בחומר, זה לא רק אומר שגם שאוכלים, נגיד, מרק בשבת, זה קדושה. אלא לפי רבי עקיבא, גם כשסובלים מיסורים ולא מתעלמים מהם, זה קדושה בחומר. אתה לא רוצה לברוח מהגוף. אתה לא רוצה לברוח מהגוף לשני הכיוון. אתה לא רוצה לברוח גם מהנאות של הגוף, במקום שלהם, וגם מהיסורים של הגוף. בוודאי לא רוצים שיהיו. לא הם ולא שחרם. אבל לא שאדם יהיה עד כדי כך חסר הרגשת חיים שלא הרגיש את הכאב. זו דרגה גבוהה, לא אומר, אולי לא כל אחד צריך לשאוף להיות כמו רבי עקיבא, גם הדרגה שלפניה היא דרגה עצומה. אבל אז זה חוזר מתחבר לכאן, שדווקא ההכרה בקדושה שמופיעה בתוך העולם, היא יכולה לגרום לא רק לעניין של אהבה, אלא גם לעניין של יראה גדולה. כדי שאת הקדוש ברוך הוא, גם בחומר. איך? על ידי שמירה גדולה. אז תראה, נחמן יש מעין זה, הוא אומר, אדם צריך לזכור, כל בוקר אדם צריך לזכור את העולם הבא. בהמשך הוא אומר, שאדם צריך לראות בכל דבר, בעולם הזה, לראות בזה סימנים. שבכל דבר הקדוש ברוך הוא נותן לנו רמזים. בכל דבר בעולם הזה. לא שיש חסידי פרסלב מקיים איזה כפשוטו, פוגשים איזה בן אדם, רואים איזה משהו, כל זה רמזים. אבל אומר רב נחמן שלא יותר מדי אדם יעמיק דעתו בזה, אומר, אני דורש את השם אלוקי גדלת מאוד מנשון גבול, שלא יותר מדי, שאדם בעיקר יתעסק בתורה, בתפילה, בקדושה ממש, ולא לחפש את הסימנים בתוך העולם הזה. אז רואים גם את המורכבות הזה, שמצד אחד מחדש רב נחמן, שדרך העולם הזה, הטבעי, אפילו המוראות שעוברים על האדם, לא רק סדר הקבוע של העולם, שזה ודאי חוקות שחקקתי בסדר מעשה בראשית, אלא גם אפילו המוראות המזדמנים, גם זה הערת השם נמצאת שם. אבל דווקא במקום הזה, רב נחמן מהיר לשים גבול. כאילו, אולי אפילו זה אחד לא לי בשני. אם אתה יודע לשים את הגבול, אם אתה יודע לכוון את הדברים נכון, אז תזכה באמת לראות את הקדושה בחומר, את הקדושה בחול. אז תזכה באמת לראות את הסימנים, לראות את הרמזים. מה שאולי נראה שמאירים את עינינו גדולי החסידות. טוב, ועוד עניין אחד, זה באמת גם, באמת רציתי ככה, שנשתתף בסיפור. ויקח ספר הברית, ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. הנה, אומר הרב מקוצק, הנה יש בעולם חכמים וחוקרים ופילוסופים, וכולם חושבים וחוקרים בידיעת אלוקית. אך כמה יכולים הם להשיג, לא יותר ממדרגתם ושכלם. העולם בני ישראל, הם יש להם כלי עשייה. פירוש מעשי המצוות, ובזה יכולים להשיג עוד יותר ויותר מדרגתם, עד מדרגת מלאכי השרת. וזהו נעשה ונשמע, אם יהיה לנו כלי עשייה, נשמע ונשיג הכל למעלה למעלה.
כלומר, אומר,
אומות העולם רוצים לחקור בידיעת האלוקות. וכנראה שהרבא יודע על מה מדבר. אם הזכרנו את זה, להזכיר את זה שוב, שבמיוחד בבית פשיסחה קוצק, הם יותר למדו ניגלה, ולא היה זר להם גם מה שקוראים חקירה, כן? לא חקירה בלימוד, גם אולי, ודאי, אבל גם חקירה, מה שנקרא ספרי חקירה. ידעו פילוסופיה, ידעו את חוכמת העולם. ודאי בספרי מהר"ל שהם בלבוש פילוסופי, בגרעין שלהם הרי עם קבלה, הם הכירו. ספרי החסידות בדרך כלל לא כל כך דיברו במנגינה הזאת. יותר במנגינה של התכוונות פנימית, לקדושה, ודווקא דברים שהם בתוך עם ישראל, ודווקא דברים שאולי למעלה מטעם ודעת. בחב"ד, כן היה משהו ככה, איזשהו שילוב בדרכם, שמצד אחד אולי כל ההתכוונות היא למעלה מטעם ודעת, אבל הם כן עסקו גם בהרחבת הדעת, וגם קצת, לפחות בדורות הראשונים, גם עסקו קצת בכללו, גם ספרי חקירה. אז יודע הקוצקר מה הכוונה, מה, עד כמה, באמת, הוא לא מדבר פה דווקא בגנות. קודם ראינו את מה שרב שמחה בוני אומר, גם הם בוודאי עם השם יתברך. הם מחפשים להשיג את הקדוש ברוך הוא, זה צימאון שכולל את כל האדם. אבל לא יכולים להשיג, כי האדם בשכלו מוגבל למה שהוא מסוגל להבין. לכלים שלו, לצורות ה... איך קראו לזה הפילוסופים בעצמם? קטגוריות. האדם מסתכל לעולם דרך קטגוריות. הוא מראש חושב בסיבתיות, הוא לא יכול לתאר את העולם בלי סיבתיות. האדם חושב במושגים של זמן, לא יכול לתאר את העולם בלי מושגים של זמן. משל מקום, וכיוצא בזה. האדם בעצם יש לו כמו משקפיים, שדרכם מסתכל לעולם, והוא לא יכול להסתכל, לא יכול להסתכל לעולם אחרת ממה שאפילו משקפיים שלא מראים. במשפט ראיתי לו מזמן שאמר אחד גדולי המדע, גלילאו, אמר שהתווכח עם איזה מישהו, ואמר שיש מי שרוצה להבין את העולם, העולם כתוב בשפת המתמטיקה. מי שלא יודע את השפה הזאת לא יכול להבין את העולם. זה לא כל הפיזיקה. אז ברור שמצד אחד השפה הזאת היא ודאי מאפשרת, אבל היא גם מגבילה. כן, השפה, כלומר, האם העולם, אפשר לחקור, כן, האם העולם כתוב בשפת המתמטיקה? או שהאדם, יש לו את השפה הזאת, ובעזרתה הוא מסוגל באמת להבין את העולם. נכון, יש כנראה קשר ביניהם, זו עובדה שזה עובד. אחר כך בונים מכונית על פי שפת המתמטיקה והיא נוסעת.
יש שני צדדים
בשכל. מה? איזה שני צדדים? נכון, באמת, בהתפתחות המדע אולי קצת שמה בפינה, זה בשביל בילויים, לצד האומנותי, שבאדם ויותר, כאילו הריאליה, האמת כביכול, זה הצד האנליטי. ושוב, זה מאפשר, אין ספק, זה פתח, ואני גם אומר, זה לא רק שהאדם בתוך עצמו חושב דרך שפה, צורת חשיבה מסוימת, ועל פי זה מתאר לעצמו את העולם באיזושהי אשליה. זה עובד, עובדה שזה עובד. אבל זה כאילו מפגש מסוים עם העולם. יש בעולם עוד ממדים, עוד עניינים. אז הם לא יכולים להשיג יותר ממדרגתם. ועם ישראל יש להם כלי עשייה. דווקא בזה יכולים להשיג יותר ממדרגתם עד מדרגת מלאכי השרת. דווקא בעשייה יש דברים, אדם משיג דברים שמלמעלה מטעם ודעת. אין משהו מות העולם. תמיד היו מונים אותנו, ואנחנו כביכול פרקטיים, מעשיים, ולא מספיק עוסקים במושכלות. עד רבה, זה גוף המעלה של עם ישראל. זה מתחבר גם לדברים הקודמים שאמרנו, גם אנשי קודש טיולי, שכמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא מלאכים ושרפים וחיות, אלא בני אדם, אז גם הוא רוצה שאנחנו לא נתעסק בהשגות של מלאכים, שרפים וחיות, כמו שאומר המהר"ל, זה נתעסק בבני אדם, בבן אדם, מה הוא צריך לעשות. וזה גם מתחבר למה שנאמר מקודם, ולמשפטים, אשר תשים לפניהם. שלנו יש את היכולת להשיג במשפטים את הקדושה האלוקית. אצלהם, כשהם מחפשים אלוקות, מחפשים את זה במחשבות, בהשגות, מופשטות וכו'. ואנחנו דווקא בעשייה. כלומר, אין מי כעמך ישראל שיכולים ללמוד גמרא, שזה בעצם דיון משפטי כביכול, ולהרגיש בזה טעם עונג אלוקי. אם ירגישו עונג אלוקי, זה בשפה אחרת, בצורה אחרת. דווקא המעשה, וגם תורת המעשה, תורת הניגלה שעוסקת במעשה, דווקא בהם יש משהו מאוד מאוד עליון. כאן רק נראה את הרקע, איך הדברים נאמרו. ספר זר הזהב בקונטרס, יש לכם השערה? טוב, צריך לחפש. הוא כותב שם, שזאת אמר הרב הקדוש מסטריקו, זכר צדיק וקדוש וברכה על חיי עולם הבא, בשם רבו הלא הוא מרן אלוקי, זכותו להגן עלינו, בשנת הסתלקותו, שבת קודש, פרשת יתרו, כ"ב שבט, בזה הלשון, כנראה הסתלק בשבת. אז הוא אמר את זה, כנראה אמר את זה באותו הרבי מסטריקוב, סיפר על הרבי מקוצק, אולי בשבת שהוא הסתלק, או לפחות סמוך לזה. הוא אמר בזה הלשון. אני אומר לכם, אמר הראשון אשר שמעתי מהרבי מקוצק, זכות הוא יגן עלינו. אגם כי שמעתי ממנו כמה דברי תורה, אך בזה הליב ליבי. כלומר, שמעתי הרבה, אבל זה המאמר הראשון. זה פעם ראשונה שנכנס לתוך הלב. אחרי מה שאמרנו מקודם, השם החידוש הערים, שיודע לשים את הדברים בתוך הלב. אך בזה הליב ליבי, כי בליל שבת קודש אחר הקידוש, ישב על כיסו, ונשתנה צורתו, כמעט בהתפשטות הגשמיות, ובכל כוחו, הושיט ידו וחץ את ידיו, ומיד אחר המוציא אמר בפה קודשו, הדברים האלו. אני אספק שאולי הכוונה שזה בשבת האחרונה לחייו נאמר. אבל לא נראה ככה, נראה שהסיפור, הרבי מסטריקוב סיפר את זה בשבת האחרונה לחייו מרבי מקוץ, כאילו כנראה כבר התחיל להספיד אותו, לספר בגדולתו. נספר על מפגש שהיה לו מזמן, הרבי מקוץ, שפעם אחת הדברים האלה נאמרו, ונספגו בליבו. חשבתי אולי עוד פעם אחת נקרא את זה, אחרי שאנחנו קצת זוכרים, אולי מציירים, מדמיינים, איך זה נאמר, באיזה מעמד זה נאמר. כן, אפשר, אם היינו רוצים להפעיל את הדמיון, ככה, כמה שנים אחור הזה. תף רשיות, תף רשתת וב נניח, 160 שנה אחורה, היינו יכולים לשוט בזמן, לעלות שם הסוס והגלה, להיכנס ככה, עיירה קוצק, שאמרו שהייתה כמו מקדש, מבחינת עיירה שכוחה, אז כזאת, אבל כשהרבי ישב שם, היא הייתה רק השם שלה, נעזרת האנשים להיכנס לשם פשימה, נשבת שם בליל שבת, בעירה כנראה, ולראות את הרבי, רק להסתכל עליו, ואחרי זה הוא אומר, אומר מה שנאמר כאן, ויקח ספר הברית, ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, הנה יש בעולם חכמים וחוקרים ופילוסופים, וכולם חושבים וחוקרים בידיעה אלוקית. אך כמה יכולים להשיג? לא יותר מדרגתם ושכלם. אבל עם בני ישראל, אבל עם בני ישראל, הם, יש להם כלי עשייה, פירוש מעשי המצוות. נעשה ונשמע, כן. ובזה יכולים להשיג עוד יותר ויותר מדרגתם, עד מדרגת מלאכי השרת. וזהו נעשה ונשמע. אם יהיה לנו כלי עשייה, נשמע ונעשיג הכל למעלה למעלה. אז אפשר, יש הרי הסבר שמה זה כפה למר כגיגית. הסבירו דווקא, יש ברב דצל ובוודאי בעוד, במערל גם אפשר להבין שזה המשמעות. היא כפה למר כגיגית שהתורה, השכינה, הייתה כל כך נוכחת שאי אפשר היה לסרב. לא רק בחיצוניות של האיום, שכאילו הם זרים לעניין ורק מפחדים שהר סיני ייפול על ראשם, אלא שהם כל כך הרגישו את החיים, את הקדושה שבתורה, שהבינו שבלי זה אין חיים בכלל. אז אני אומר, אפשר לשער שמשהו מעין ההקפה למה כגיגית היה למי ש... ואז אמרו נעשה ונשמע, כן? מתוך... אז גם משבת הרבי מקוצק, באותה שנה, באותו מקום, באותה שבת, גם קצת נכפה על עבר כגיגית. הוא מרגיש ש... שוודאי שיש הקדוש ברוך הוא, וודאי בשמיים ובארץ, וודאי נמצא בכל מקום, והוא בוודאות, והוא אמת, ותורתו אמת, ואין בזה שום ספק בכלל. ואי אפשר בכלל לסרב. ואיזה דבר יותר חביב ומתוק ממעשה המצוות.